כן, וגם ככה לכם יש מקום, אז תנו לי רגע להניח פה את סבתא.
כן, כזה, ואולי מתישהו, הכינו ממנה שנדליר.
אחד
שבדקתי מקודם, אבל את יודעת, just in case,
אין לדעת.
את לא סומכת על הדברים.
אני רצוי. לא, כי כבר קרה לי פעם שהמחשב לא שמתי לב, הוא החליט לבחור מיקרופון אחר, ואז נשמעתי כל הפרק כאילו אני במעלית, שזה היה ממש כיף לכולם, לכל הצדדים המעורבים.
כולם נהנו. אבל תראי, קורה גם בפודקאסטים של מקצוענים, שמקליטים משהו בזום, ו... אין מיקרופון, ואז את כזה מקשיבה לאנשים כאילו מדברים איתך בטלפון, אבל בפודקאסט כן, זה מאוד מוזר.
כן. כן, משתדלות שזה לא יקרה, אבל אי אפשר לשלוט בטכנולוגיה, לפעמים היא חזקה מאיתנו.
כן. מקוות שלכולם היה אחלה חג, נהניתם מהמזג אוויר כן. הכיפי שהיה, כן. עדיין יש.
נכון. אני אמרתי שאני אחקור משהו בסוף הפרק של יציאת מצרים, נראה לי זה היה או על המכות מצרים, או על משהו בסגנון, או על הנילוס, לא זוכרת, זה היה משהו, אני צריכה לבדוק, לא זוכרת על מה דיברנו. אבל התחקיר שהיה לי לעשות היה ממש ארוך, ולא הגעתי לזה, אז מתישהו אולי נגיע לזה. מתישהו אני אחקור, אלא אם כן מי שרוצה לחקור ולכתוב לנו בקבוצה, זה יהיה נהדר גם, זה יהיה נורא חברים מצדכם.
כן, כי אנחנו עצלנית איוס.
כן, מאוד. אבל היום זה פרק שלך, ואני אעשה רקע. אנחנו מתעסקות בעיקר. את פולי, אני הבאבי. לא תמיד פולי.
לא תמיד פולי.
בדרך כלל אני הבאבי. אנחנו בוחות נושא היסטורי, נושא היסטורי, נושא חוקרות אותו היסטורית, ומדברות על זה במיקרופון.
וחופרות.
זה רקע כללי של...
בין לבין.
כן, זה מה שאנחנו...
שמתי לב שזו נכון כבר שם קונספט, שאנחנו לא מספרות אחת לשנייה על מה הפרק. ואז נתחיל משחק ניחושים.
זה נהיה כבר קטע. זה נהיה קטע, כן, גם פה, גם... בפרק שלי, שזה היה פרק הבא, גם יש לי משחק ניחושים, ואני בטוחה שגם לך יש.
ברור שיש לי משחק ניחושים. משחק ניחושים בסיפור.
נו, ברור. כי אחרת את לא יכולה לדעת. איך תנחשי אם לא יהיה לך סיפור?
בדיוק, איך בלי סיפור.
נכון.
אז
היום פרק שלך.
נכון. ואני אתחיל מסיפור. אני גם אשים כזה.
בבקשה.
אני אשכרה, כתבתי אותו יפה, השקעתי, אני אשים מוזיקה ברקע.
במיוחד בשביל... אז יש עזרת טריגר מוזיקה ברקע.
כן, אבל רק בסיפור. רק בסיפור תהיה מוזיקה.
רק... אוקיי.
כן, כי כאילו צריך, זה סיפור חמוד.
אוקיי, בבקשה.
אני נכנסת לעמוד הסיפורי שלי.
לדמות,
כמובן. האגדה מספרת על גברת. עכשיו, אנחנו לצורך הרפרנס נקרא לה מרי, כי אין לה באמת שם. אבל איך שתמיד בסיפורים האלה, לכל הבחורות האלה קוראים מרי. אנחנו נקרא לה מרי.
נכון.
עכשיו, מרי הייתה אצילה עשירה שחיה באדינבורו במאה ה-17. עכשיו, הייתה מאוד יפה ומאוד מוצלחת. וכמובן, היו לה מחזרים רבים, כולם ממש רצו להתחתן איתה, הייתה סופר אחלה גברת, אבל היא לא הסכימה להתחתן עם אף אחד. כאילו, מרי חיכתה לה אחד.
מאוד לא יאה לאישה במעמדה ובגילה.
ממש לא מתאים. אז יום אחד, איזשהו זר מסתורי מגיע לאדינבורו. הוא גבוה וחתיך כזה, ונראה מאוד מאוד מוצלח, ומרי מתאהבת בו ממבט ראשון. כן. עכשיו, לצערה של מרי, היא הייתה אצילה. והזר המסתורי לא כל כך.
בעיה.
אבל בכל זאת, הם התחילו באיזה רומן אסור, שהיה מלא באהבה ומלא תשוקה, והתחילו להסתובב מלא שמועות סביב הרומן של מרי, עם הבחור הזר הזה. וההורים של מרי לא היו מרוצים יותר מדי מהמצב.
בצדק.
אז מה עושים במקרה כזה?
עורפים את ראשו.
בדיוק. הם הפעילו כל מיני קשרים והשימו אותו בכישוף. כן, ואז כמובן תלו אותו, מסכן.
כמה עוד עושים?
כמה עוד עושים, עם מחשפות ומחשפים.
נכון. על המוקד.
ממש על המוקד. אבל בתליה, לא בשריפה.
בתליה. קורה, מגוונים.
אז מרי שלנו הייתה ממש devastated, ארוסה לחלוטין מהאובדן של האהובה. והחליטה שהיא לא יכולה להמשיך לחיות יותר.
הלו.
כן. וקפצה מהגג של האחוזה שלהם.
זה גבוה בדרך כלל. כן. אחוזות זה גבוה.
וקברו אותה בגרייפריירס קירקיארד, ככה קוראים לה בית קברות, כשהיא לבושה בסמלה שחורה ועם הינומה שחורה על הפנים שלה.
אוקיי.
שנים אחרי שמרי מתה, מתחילים לצוץ דיווחים על אישה בבגדים שחורים שמשוטטת בין המצבות באותו גרייפריירס קירקיארד.
בנשי?
לא. ודיברנו על הבנשי כבר. עכשיו אומרים שמרי היא רוח נקמנית שמחפשת נקמה במי שבגד בה ובאהובה. ותמיד כשרואים אותה, אז את פתאום מקבלת תחושה כזאת של עצב וייאוש. כן. עכשיו, את תראי בדרך כלל את מרי, או כמו שנהוג לקרוא לה, הרוח של הגברת בשחור. ואת תראי אותה בלילות סוערים, תמיד הרוח תהיה מייללת בחצר הכנסייה, ויהיה גשם. היא תלך לאט בין כל הקברים, כאילו מחפשת איזה משהו. אם את תצליחי דרך הינומה השחורה לראות את העיניים שלה, אז תראי שם המון המון צער, ואת יכולה לשמוע אותה בוכה גם בבית קברות. אם את לא תראי אותה, אז את כנראה תשמעי אותה בוכה. כן. אז אם את תבקרי בבית קברות הזה, בגרייפריירס קירקיארד, אז אולי תשמעי את מרי, או תראי את מרי, ואז תרגישי מאוד 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 עצובה.
אני לא רוצה. לא בא לי, אבל תודה על ההצעה.
כן. זה מה הפרק?
פרק על אהבה נחזבת.
לא. לא קרוב אפילו.
על רוחות רפאים.
זה קרוב. אבל היה לנו רוחות רפאים, אבל זה קרוב.
היה לנו גם טירות רדופות. אז מה את רודפת הפעם? בתי קברות?
בדיוק.
פרק על בתי קברות. ייי! במה זכיתי?
איזה דידקשן סקילס.
וואו, אני משתפרת לאט לאט.
אז בקיצור, הפרק שלנו על בתי קברות, אתרי קבורה, ואיך הגענו בואו סתם ניפטר מהגופה לבית קברות שיש לנו,
שמייללים
בו, בדיוק. עכשיו, לא היה לי רעיון בהתחלה לפרק, ואז הרוח היום, שהייתה סופר סופר פסיכית, ונפלה לי איזושהי לא, איך קוראים? זה בנקה כזאת, כאילו קאט של זכוכית כזה.
פחית.
זה לא פחית, אבל כזה מזכוכית, כמו שאת שומרת חמוצים של רוסים, כזה. אז זה נפל במרפסת והתחיל להתגלגל עם כל הרוח, ואני כזה, אומי גאד, כאילו זה נשמע כמו, כאילו מרפסת של רדופה, ואז אני כזה, רעיון לפרק. אז היה לנו כזה, כן, אז אמרתי, כאילו היה לנו כזה טקסי קבורה, ונקרומנסרים, ודברים כאלה, אבל המקום שמשם מוציאים את הגופות. איך הגענו לזה? מה זה הדבר הזה?
נכון.
עכשיו, בוא נעשה שתי הגדרות. דבר ראשון, המילה באנגלית, cemetery, שזה כאילו בית קברות, מגיעה מהמילה היוונית,
כן, בהצלחה.
קוימיטריון.
מה הקשר?
אני אסביר. בבקשה. אני אסביר. עכשיו, המילה הזאת הושאלה, הקוימיטריון הושאלה ללטינית, כקומטריום, ואחר כך הצרפתים יפתו אותה לסימטרריה, או סימטרריה, נייטיב פרנץ', ומשם זה נכנס לאנגלית בתור סמטרי.
בסך, זה כאילו כמו משחק כזה של טלפון שבור, שבו אני אגיד לך מילה ואז תגיד מה שאתה שמעת.
כן, זה כמו שיפנים גנבו,
אז זה עבר חמש אנשים כאלה.
כן, זה כמו שאת יפנים גנבו מילים מסינית, איך שהם שמעו אותם.
והגדירו אותה מחדש.
ואז נוצרה מילה שלא קשורה למילה המקורית בסינית, אבל כאילו היא נגנבה מסינית.
כן, בגדול. טלפון שבור, זה המשחק.
עכשיו, המילה הזאת, הקומיטריון, מה שהיא אומרת בעצם זה מקום שבו אנשים מתאספים לישון. כן, אז בהתחלה זה היה באמת, משתמשים בזה רק כאילו למקומות לינה, אכסניות ודברים כאלה, ולאט לאט זה עבר, מה שנקרא אבולוציה. לשטחי קבורה.
לשינה נצחית.
כן. והמילה באמת סמטרי נהייתה הרבה הרבה יותר נפוצה רק במאה ה-18 באירופה, כשהתחילו באמת יותר להשתמש בבתי קברות, ולפני זה היה לך, היו קוברים הרי הכל בכנסיות, אנחנו נתמקד לזה בהמשך, והיו פשוט קוראים לזה graveyard, בית קבר, כאילו, שזה ליטרלי פחות או יותר התרגום של הבית קברות, או churchyard, ששם היו חצר הכנסייה, או חצר הקברים.
כן.
עכשיו, בואו נראה מה אנחנו יודעים על הבית קברות הראשון, מורמורס. עכשיו, בית קברות הראשון והעתיק ביותר שכרגע ארכיאולוגים יודעים עליו, מגיע מתקופת האבן, והוא okay. נמצא במערת שנידר בצפון עיראק. והוא מתוארך בערך okay. ל-80 אלף לפני הספירה.
לא מזמן בסך
לא,
הכל.
לא, בפעם. עכשיו, יש בו שרידים של לפחות 10 נאדרטלים, נאדרטלים, איך אומרים את זה?
נאדרטלים.
נאדרטלים, הנה, קירי לזהב. נאדרטלים. והם נקברו עם פרחים ועצמות כזה של בעלי החיים, ככה שכנראה היה שם איזשהו טקס של קבורה, ופה בעצם אנחנו מגיעים להגדרה השנייה שלנו, שההבדל בין אתר קבורה לבית קברות. באתר קבורה, זה כנראה, זה יכול להיות גם קבר אחים, קבר המונים, כל מקום שהוא בעצם קוברים בני אדם. אתר קבורה, המטרה העיקרית שלו אמורה להיות מלכתחילה לקבור את המתים. זה לא משהו שכרגע אנחנו צריכים לקבור את המת, אלא זה מקום קבוע שבו כל פעם מגיעים אנשים לקבור מתים חדשים שמתו, ויהיה כמובן מעורב בזה גם איזשהו טקס. אז מי שרוצה לחזור, תחזרו, תלמדו על טקסי קבורה, עשינו על זה פרק. ככה שאם את נגיד תלכי לכל מיני אתרים ארכיאולוגיים, לא בהכרח זה יהיה בית קברות. זה יהיה אתר קבורה. זה בגדול ההבדל.
כן.
אז בואו נראה כאילו כמה אתרים כאלה שהם באמת אתרי קבורה, שלא נחשבים בהכרח בתי קברות.
לבתי קברות.
כן.
אוקיי.
רגע, אני מדלגת בזה. אוקיי, אתר קבורה אחד עתיק שיש לנו נמצא בספרד, והוא נקרא בספרדית, מי שיודע ספרדית, שיתקן אותי.
סליחה מראש.
כן, סימא דה לא הואסוס.
נשמע כמעט נייטיב ספניש.
כן, או בור העצמות.
הרבה יותר פשוט להבנה. הרבה יותר.
כן, כן. עכשיו הוא ממוקם בצפון ספרד, והוא אחת התגליות הכי חשובות באמת שהייתה לנו כזה באבולוציה. עכשיו, האתר התגלה ב-1984 על ידי חוקרים, ובעצם הוא סוג של פיר אנכי כזה באדמה, ממש כאילו כמו בור שנכנס לתוך, אחרי שאת צוללת כאילו בבור, את מוצאת סוג של מערה כזאת. הבור עצמו הוא בעומק של 13 מטרים, ויש שם אלפי עצמות של בני אדם.
מדהים.
כן. הצליחו לזהות עצמות שלמות של 28 בני אדם, והגיל שלהם מוערך ל-430 אלף שנים אחורה. זה סופר עתיק, זה כאילו אבות אבותיהם של הניאנדרטלים, כזה, כאילו, זה, כן, כאילו המעברות הקדמונים הם האדם הקדמון, קדמון, 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 הרבה קדמון.
קדמון.
כן.
גם הם היו צריכים לקבור איפשהו?
בדיוק. עכשיו, הוא לא נחשב לבית קברות במובן המסורתי. גם, לא נראה שהיה שם איזה בדיוק טקסי קבורה, הקברים מפוזרים בתוך הבור, זה נראה יותר כמו מקום שבו היו נפטרים מגופות. כי אין איזשהו גם תיעוד לטקס. פשוט כזה, אוקיי, אנחנו צריכים להתפטר.
כאילו דמסטר כזה.
כן, בדיוק. ממש, יותר כמו כזה קבר אחים לאורך הזמן.
באנו לפה לזרוק את הגופות ולהמשיך עם החיים שלנו.
כן, בדיוק. אז כאילו הוא כן היה לו שימוש דומה לבית קברות, אבל לא בדיוק לפי הגדרה של בית קברות.
Okay.
עוד מקום דומה שיש לנו נמצא באפריקה, שנקרא מערת הכוכב העולה. כי אחרת זה בשפה מוזרה ואני אפילו לא אחזור על זה. זה גם סוג של מערה. שנמצאת בדרום אפריקה, ובשנת 2013 גילו את המקום הזה, וזה גם, באותו סגנון, הוא מתוארך בערך לאותה תקופה, 300 אלף שנה אחורה, שוב, יש לנו תעלה ענקית לבור, ולשם פשוט היו זורקים גופות.
בכיף שלהם.
כן.
קורה.
ושם הם מצאו כאילו 15 שלדים מלאים, ועוד כאילו איזה 1500 חלקי גופות ששרדו, כאילו חלקי עצמות. שיותר כבר מאובנות עכשיו ששרדו את כל הזמן הזה.
וואו.
כן. ובעצם שם, שזה עוד דבר מגניב, הם גילו מין חדש של בני אדם, שלא ידעו שהיה לפני זה, שנקרא הומו נלדי.
אוקיי.
מעניין. כן, זה כאילו זה היה תגלית.
לא שמעתי על זה.
כן, זה היה תגלית כאילו ממש פסיכית, כי עד עכשיו היה לך את כל הזנים מינים של בני אדם שידעו, ופתאום יש לך אחד חדש. שגילו ב-2015, זה כאילו ממש ממש מגניב. וגם האתר הזה, שוב, לא נחשב בית קברות. כי לא מצאנו איזושהי כוונה תחילה, אתר יהודי של קבורה, נגיד את זה ככה. עוד מקום, שהוא כזה אתר קבורה, מפורסם במאה עתיקים בעולם, נמצא פה בארץ, ליד נצרת.
אוקיי.
כן. נקרא מערת קפצה, אני מקווה שזה ככה, לא בדקתי איך זה בעברית, כי כל התחקיר שלי מתורגם מאנגלית, אבל זה נקרא כאילו מערת קפצה ליד נצרת. גילו את זה ב-1933. גילה את זה משה סטקליס, שהוא כאילו היה ארכיאולוג ישראלי, בעוד צוות ארכיאולוגים של בריטים. יש שם המון המון מאובנים של בני אדם, ששייכים להומו ספיאנס שחיו באזור הזה, והוא מתוארך ל-100,000 שנים אחורה. והוא בעצם מראה שהייתה איזושהי תרבות יחסית מתקדמת באותה תקופה, כי היה להם את האתר קבורה הזה. עכשיו, הם מצאו גם כל מיני פריטים בתוך האתר הזה, פריטים כאילו ארכיאולוגיים. לא בהכרח אתר קבורה, אבל יכול להיות זה הייתה התחלה של איזשהו טקס קבורה, כי הם כן כאילו זרקו וקברו את האנשים שם עם איזשהו פריטים שכנראה יכולים לשמש אותם לעד בחיים הבאים.
כן.
אז כאילו, זה ממש ממש מגניב. אנחנו נחזור רגע למערת שנידר, שהייתה בעיראק, שזה באמת האתר קבורה, באמת בית קברות, שאנחנו יכולים להגיד שהוא בית קברות, שנמצא בצפון עיראק. גילו את זה בשנות ה-50, ארכיאולוג אמריקאי רלף סולצקי, והוא מצא שם שלדים של, של נאנדרטלים, יון, אני לא צריכה להגיד את המילה הזאת.
קורה לכולנו.
כן, אז יש שם שלד מפורסם ממש, שנקרא שנידר אחד. והוא היה שייך לאדם שהייתה לו פציעה ממש קשה, לא הייתה לו זרוע ימין, וכנראה הוא היה גם משותק חלקית ברגליים שלו. ולמרות המוגבלות, מה שהם הצליחו להסיק מהשלט שלו, שהוא עוד המשיך לחיות כמה שנים אחרי שכאילו הוא נפצע, או מה שלא קרה לו שגרם לו כאילו למוגבלות הזאת. ככה שהייתה שם, הם יכולים להסיק מזה, שהייתה איזושהי תמיכה קהילתית.
כן.
לאנשים פצועים כאילו, שלנאנדרטלים היה איזושהי מערכת רווחה. נגיד את זה ככה, ביטוח לאומי שטיפל בו.
כן, היו לו מי שיסעד אותו.
כן.
תכל'ס זה גם אזור שאפשר לומר שמבחינת תיאת, משפחות וכאלה בדרך כלל היו, כאילו באופן כללי בשבטים ובכאלה תמיד היה לך מישהו שיתמוך ומישהו שיעזור, ואת לא נותנת פשוט לאנשים למות.
כן.
אלא אם כן את ממש לא רוצה חלשים בשבט שלך, לא. ואז את פשוט
או שאת ספרת.
להם, או שאת ספרת. כן. יש ויש, יש ויש.
אל תהיו ספרת חברים.
לא, לא כדאי.
עכשיו, אחת התגליות שבאמת גרמו לאנשים ל... היה לי גיהוק עכשיו של צ'יפס. לא לי נעים.
מדהים.
אחת התגליות באמת שעזרו להם לחוקרים להבין שזה אתר קבורה יהודי, בית קברות, כמו שאנחנו אומרים, זה שהם מצאו שם פרחים, אבקה ועוד כל מיני חומרים בוטניים, שכנראה יכולים לרמז שהיה להם איזשהו טקס קבורה. ומשתמשו בצמחים האלה. זה ממש היה אתר יהודי לקבורה לאורך כל הזמן, פרופר, בית קברות. בואי נדלק קצת למזרח. יש לנו בסין מערה שנקראת, אלוהים ישמור, מערת טיאן יואן. זה הרבה יותר קל ממה שחשבתי. כשקראתי את זה לעצמי זה לא עבד. והיא נמצאת במחוז.
היה לך זמן להתרגל.
כן, היא נמצאת במחוז טיאן יואן. הלם.
מדהים.
כן.
שוקים.
עכשיו גילו אותה ב-2001, בזמן שהתחילו פרויקט בנייה, כמו שקורה תמיד. את מתחילה איזה פרויקט ואז את מוצאת אתר ארכיאולוגי.
כן.
שבארץ אגב, את יודעת, זה ממש בעיה. את מתחילה נגיד לבנות, את מוצאת איזה קברים, ואז את צריכה לפענח אם זה קברים יהודים או לא. כי אם זה קברים יהודים, את לא יכולה להזיז אותם. ואז את נתקעת, את לא יכולה לבנות.
נכון.
אז זה בעיה.
נכון. אבל זה כמו שנראה לי דיברנו על זה באחד הפרקים, שבסתאי יש להם איזה שהן מדרגות ארכיאולוגיות שמצאו שם ביפו, והם כאילו פשוט בנו את זה כחלק מהמלון ועשו איזה סוג של אזור משומר כזה, ככה הם דפקו את המערכת, מה שנקרא.
כן, כי אסור לך להזיז, את יכולה לבנות מסביב.
כן, נכון. ועכשיו זה פשוט אטרקציה תיירותית.
כן, תבואי, תראי בתי קברות.
לא בתי קברות, שוב, בסטאי זה מדרגות, אבל כל אחד ומה שהוא רוצה לראות, אולי במקומות אחרים, מראים לך זה, אני לא יודעת, את מסתובבת בבתי קברות לענתך.
זה ממש כיף.
כל אחד והאטרקציה שלו.
בקיצור, אחת הדגליות יותר משמעותיות שם, עכשיו האתר הזה מתוארך ל-40,000 לפני הספירה, כאילו 40,000 שנה אחורה, הוא שלט של בן אדם שנקרא טיאן יואן מן, כאילו איש טיאן יואן.
הם פשוט קוראים לזה על שם הבית קברות.
דה.
בגדול.
הוא אחד המאובנים העתיקים והשלמים ביותר של אדם קדמון, שנמצאו אי פעם במזרח אסיה. כאילו פשוט מצאו אותו כזה בשלמותו.
Okay.
אבל בלי קשר, הם מצאו גם כל מיני עצמות של בעלי חיים, או כל מיני פריטים עתיקים, והרבה שרשראות או צמידים של קונחיות שנקשרו ביחד, שזו okay. העדות הכי עתיקה ליצור תכשיטים במזרח אסיה. כן.
מעניין.
אז זה גם מגניב. עכשיו, מעבר לזה, באמת חשוב להבין שיכול להיות בכל האתרי קבורה האלה, כן היו תקסים, וכן היה איזה משהו שיכול להיות זאת היה בית קברות של הפעם. אבל אף אחד לא טרח לכתוב. אז אנחנו לא יכולים באמת לדעת. כן. כי אם נגיד תקחי טקס קבורה, יכול להיות יהודי של הפעם, פעם, 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 הנערף. לפני שהיו, את יודעת, עכשיו קוברים אותך, חוטפים אותך בתלית וזה, אבל יכול להיות בפעם, 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 פעם, הנערף לא היה. לא היו שמים איזה סמן. או סממן, שזה בית קברות יהודי, וקברו מלא אנשים ביחד. לכי דדי.
נכון.
טקס יכול להיות גם בלי חפצים.
אי אפשר לנחש. נכון.
אבל כרגע הארכיאולוגיה מחלקת את זה, והאנתרופולוגים מחלקים את זה ככה, כי פשוט הרבה הרבה יותר נוח. נגיד, זה בית קברות, זה אתר הקבורה. אז נגיד, בית קברות מפורסם, את יודעת, למשל, זה עמק המלכים במצרים, ששם כאילו ממש את יכולה לראות עדויות לתקסים ופריטים ומומיות וממש הייתה כוונה תחילה לקבור שם אנשים. עכשיו בואי ננסה, אחרי שכאילו את יודעת עברנו על כל האתרי קבורה והבתי קברות העתיקים האלה, ננסה להבין למה אנשים התחילו בכלל לקבור אנשים אחרים.
כי באיזשהו שלב גופה מתחילה להסריח.
למשל, אבל הם היו כולם ציידים לקטים. אז מה זה משנה? השארת גופה על איזה הר, צוק, עץ, יער, והמשכת הלאה בחייך.
המשכת הלאה.
כן. אבל אז באה המהפכה החקלאית. כן. וזה בעיה, את נשארת באותו מקום. אז אם בן אדם מת...
מפסיקה לנדוד.
את צריכה להיפטר איכשהו מהגופה שלו. אז בהתחלה היו שורפים את הגופות... או פשוט משאירים אותם איפה שיש, כי הם לא עלו על הטריק הזה, שזה יכול להשאיר מחלות, למשל. ומי שהם היו קוברים, זה היה רק כל מיני דת עבריינים וכאלה.
למה בעצם?
כן, וזה כאילו, אנחנו מדברים פה על אזור מסופוטמיה, כמובן.
לא, אבל למה בעצם היו קוברים רק כאילו עבריינים? למה להם מגיע קבורה ולאחרים לא?
זה קשור בריטואלים שלהם של העולם הבא. אם את קוברת, אז הנשמה שלו לא תוכל לצאת החוצה ולהגיע לעולם הבא.
הבנתי. לגיטימי, אחלה עונש.
אבל עם הזמן, הם הבינו שזה דווקא מאוד פרקטי, כי לא באים לך כל מיני חרקים, שטויות ומחלות ועופות דורסים שאוכלים את זה.
אוכליות טרופות.
כן. אז יותר פרקטי לקבור, ואז כאילו יודעת, גם הדת וגם הפרקטיקה השתנתה בהתאם. כן.
אוקיי.
אז בגדול, מסופוטמיה והמהפכה החקלאית כמובן אשמה. כמו בהרבה דברים. עכשיו, דיברנו שהמילה באנגלית cemetery מגיעה מהמילה היוונית שאני לא אחזור עליה כי אני לא בעונש. איך בתי קברות נראו ביוון העתיקה? אנחנו מתקדמים כזה בהיסטוריה. עכשיו, בתי קברות היו באמת חלק חשוב מהמנהגים התרבותיים של החברה, כי היה להם הרי חיים אחרי המוות, אנחנו דיברנו על זה, שהיה להם כי יש להם נער סטיקס, מביאה שתי מטבעות לקרון, משהו כזה קוראים לו, הוא משיט אותך.
לשמר שם שמשיט
כן,
אותך,
בדיוק. כן. הוא משיט אותך, ואז יש לך עוד כל מיני, אם את הולכת לגן עדן סלש גיהנום שלהם. עכשיו, הבתי קברות העתיקים של היוונים, היו... קברים מאוד פשוטים, שהיו מסמנים אותם באבנים או באנדרטאות קטנות, הם היו מחוץ לחומות העיר, ובדרך כלל לכל משפחה הייתה את החלקת קבורה שלה. זה לא היה בית קברות אחד גדול שבו את קוברת את כולם. עכשיו, ככל שהחברה התפתחה, הקברים נהיו יותר משוכללים, התחילו לשלב באמת ארכיטקטורה ואלמנטים, פסלים וכתובות, ובעצם זה כאילו סוג של מצבות מאוד 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 פנסיות. היה להם עוד דבר שהם השתמשו בו, שזה תאי קבורה תת-קרקעיים, היו קוראים להם קוקימס.
אוקיי.
וזה סוג של, היה סוג של מוזליאום כזה, אבל מתחת לאדמה. כן. כמובן הם גם עדיין, חלקם היו עדיין שורפים גופות, ואת האפר שמים בקד, ואז מניחים אותו בקבר.
אוקיי, לגיטימי.
כן, אבל החלק היותר מעניין שהיה להם בבתי קברות האלה, שזה גם היה סוג של מקום בילוי.
אוקיי.
היו עושים שם, כאילו. כן, היו עושים שם שווקים. אנשים היו באים סתם לטייל שם. כן, כן. אני אומר, אני לא המצאתי את התיירות. בתי קברות.
תיירות בתי קברות.
אני לא המצאתי את זה. זאת מיוון העתיקה.
את חשבתי שאת קושיית רשת.
לא, לא.
את קובעת סטנדרטים חדשים בחברה.
כמובן, אז לא, לא אני. לא אני המצאתי את זה, היוונים היו שם קודם. ובין היתר הם היו גם מביאים, החקלאים היו מביאים לפרות שלהם, לטייל בבתי קברות, שאוכלו את העשב של הבתי קברות, כי הם האמינו שהחלב של הפרה יהיה יותר מתוק, אם היא תאכל עשב של בית קברות.
אני לא יודעת איך הם הגיעו להיגיון שסביב זה, אבל...
אל תשאלי שאלות
קשות. בטח, בטח.
אל.
למה לי להתווכח עם אנשים שיודעים יותר טוב ממני כנראה?
אל תשאלי שאלות
קשות. אני לא חקלאי.
בבקשה. אולי אם היית חקלאי, היית יודעת אם יש פה איזשהו היגיון בדבר הזה.
אם יש לנו מאזינים חקלאים, ספרו לנו, כאילו.
עכשיו, בית קברות שהוא יחסית מודרנית שיש לנו, זה הקטקומבות של רומא. עכשיו, הקטקומבות הם בעצם ממש רשת ענקית של כזה אתרי קבורה תת-קרקעיים, ששימשו בעיקר נוצרים ויהודים, במאה הראשונה והשנייה לספירה, כשהם היו עדיין נרדפים. כאילו, היהודים עדיין נרדפים, אבל כשהייתה תקופה שהנוצרים היו נרדפים ברומא, אז את יכולה למצוא שם באמת אלפי קברים וחדרי קבורה, כל מיני כתובות נוצריות מוקדמות. ישו, כאילו, באמת, אם אני לא טועה, קרוב לכאילו איזה 5 מיליון קברים. אנשים שקבורים שם.
אוקיי.
כן. אז זה כאילו, באיזשהו שלב, גם הקטקומבות הפכו למקום של עלייה לרגל. כי הם ראו במקום הזה כאילו איזה מרחב קדוש כזה. של הנוצרים הראשונים חיו שם. כזה, כן. אז הם מאוד 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 התלהבו מזה. את רואה? אני לא המצאתי תיירות קברים.
לא, האמת שיש הרבה, גם בפראג יש גם הרי כל מיני קריפטות כאלה מתחת לאדמה שאנשים עושים שם סיורים. לא יודעת, אתם אוהבים להסתובב במקומות של מוות ורוחות, אז כאילו תיהנו, אני לא שופטת, רק קצת.
אבל זה כיף, זה ממש מגניב.
תן?
כן.
תחזירי איתך רוחות הביתה למזכרת, זה שלך, כאילו אני לא שופטת. הם לא, הרוחות לא יגורו איתי בבית.
הם גם לא יחזרו איתי, כי יש לי טריקים איך להימנע מזה. נדבר על זה בסוף הפרק.
אוקיי, עכשיו נר אדום כזה בפינות של הבית, או שהשתדרקת?
לא, השתדרקתי, השתדרקתי מאז.
חשוב, חשוב.
עכשיו, בואו נחזור כזה לאירופה. כמו שאמרנו, רוב הקברים באירופה, בתי קברות, היו ממוקמים בחצרות של כנסייה. ככה שכל כנסייה עתיקה שתלכי אליה, היא הצמוד אליה בית קברות. אבל למה? דווקא שם.
כי קרוב לאל? כי אין להם כוח לסחוב את הגופה רחוק מדי מאחרי הלוויה?
כמעט.
כל תשובות נכונות?
כמעט. עכשיו, כמובן, הנצרות הייתה חלק מאוד מאוד משמעותי, והנוצרים האמינו שצריך לקבור את המתים במקום שבו יש אדמה קדושה, וככה הם יגיעו לגאולה. כן. נגיד, יש לך את הקוטנגורה בפראג, שיש לך שם את הכנסייה עם כל מיני פסלים ודברים מגולגלות. מאיפה צצו כל הגולגלות האלה?
נגמר להם אימא לרעת, אז הם הוציאו מה...
מהבודם.
כן.
אז...
גם ברומא יש כאלה, דיברנו על זה פעם.
אז כמעט.
אבל ברומא, ברומא עשו, יש איזה שתי כנסיות לדעתי ברומא, שהן עשויות כאילו מריהוט של גולגלות ועצמות, ואם אני זוכרת נכון את הסיפור, אני חושבת שגם דיברתי עליו פעם, זה שפשוט כאילו, זה היה חבורה של נזירים, או כמרים, או whatever, בתקופה שהיה הרבה מאוד מוות ברומא, ואף אחד,
תקופה.
כאילו, והרבה אנשים מתו ברחובות, כן, והרבה אנשים מתו ברחובות, במיוחד כאילו קפצנים, וכאלה, את יודעת שלא היה להם בתים כן. לנוח בהם בחורף. אז כאילו, הנזירים האלה היו אלה שבעצם מטפלים בכל הגופות האלה, ללא עלות מן הסתם, רק פשוט דואגים לעיר, אבל באיזשהו שלב גם אין להם מה לעשות עם כל כך הרבה גופות, אז הם פשוט התחילו להירהט, מה שנקרא, את הכנסייה. לא שופטת, כל אחד והטעם שלו.
זה מחזור.
זה ממש מחזור. את לא, אם את לא בטוחה לאיזה פח לזרוק.
אז את פשוט הופכת את זה לקורסה.
בגדול. או מנורה. אני לא שופטת.
אז בקוטנה גורה מה שהם עשו הייתה כמובן מגפה ענקית. וקברו את כולם. כל טוב ויפה?
כן.
אחר כך, מישהו היה במסעות צלב. והביא לכנסייה הזאת אדמה מארץ הקודש.
אי, חשוב.
טייל פה, בקריית גת, אסף איזה חול.
והביא איתו
הביתה. והביא איתו הביתה, את החול. ואז כולם רצו להיקבר בכנסייה הזאת, אממה לא היה מקום. כי מקודם קברו את כולם מהמגפה.
כמה חול הוא הביא איתו מארץ החודש? עכשיו עולה החודש, הקודש. עכשיו עולה לי השאלה.
מבוקון.
כאילו, הוא הביא... זה, הוא הביא בקבוקון פשוט פיזר מעל האדמה של הכנסייה, וזה כאילו תופס.
כן, כן.
ככה הדבלנו את הכנסייה.
בדיוק. ועכשיו הכנסייה הזאת סופר קדושה. כן.
יופי. אחלה.
אז מה שהם עשו, הם בעצם הוציאו את כל אלה שנקברו שם קודם.
אהה.
מקמו אותם
בבוידם. לפנות מקום לחדשים.
כן, מקמו אותם בבוידם וקברו את החדשים.
יופי.
ואז כשבאו לעשות שחזור לכנסייה,
ספירת מלאי.
כן, ספירת מלאי, שחזור לכנסייה, פתאום ראו את כל הדברים האלה, וכזה, מה עושים עם כל העצמות האלה? ואז בא איזה אמן.
מנורה.
אמר שנדליר. ניקח את כל העצמות מהבוידם, ונכין מהם שנדליר.
וואו, מי היה מנהל הפרויקט שהיה אחראי על הדבר הזה, וחשב שזה רעיון טוב?
ממשלת פראג. כאילו פראג, ממשלת צ'כיה.
וואו. כל הכבוד לצ'כיה. יזמים ו... זה חיים בר קיימה, איך אומרים?
מחזור.
ממחזרים, מחזור.
כל הכבוד, טוב, משקיעים.
פרג ירוקה מאוד.
עכשיו, עוד סיבה למה זה היה בבתי קברות. הבתי קברות היו בכנסייה, בעצם. שהם האמינו שאם את קוברת את הנפטר כמה שיותר קרוב לאלוהים, או ליד איזשהו פריט קדוש, זה למה כולם רצו להיקבר ליד האדמה מ... ארץ הקודש,
כן.
זה גם מגדיל את הסיכוי שלך להגיע לישועה בחיים הבאים.
ברור.
ובלי קשר, היה מחסור בקרקע זמינה לקבורה. בחצרות כנסייה היו גדולים, כי היה להם כסף לכנסייה. אז זה היה פרקטי, את עושה את הטקס...
מה שנקרא, היה מקום פנוי.
כן. אז זה היה כאילו שיקול דתי וגם פרקטי. כי לא היה איפה. לקבור מבחינת קרקע.
כן, וגם ככה לכם יש מקום, אז תנו לי רגע להניח פה את סבתא.
כן, כזה, אולי מתישהו, הכינו ממנה שנדליר.
אוי אוי אוי, כן, אוקיי, תענוג, נהדר, ריאות פנים.
בתקופת הרנסנס, היה באמת איזה בום כזה של אדריכלות, ואומנות ודברים כאלה, מה שכמובן גם משפיע על הקברים שלנו. אז קברים מתחילים להיות מאוד אומנותיים, מאוד יפים, מאוד מושפעים גם מתרבות יוון וכאלה. אז אם תראי, נגיד, קברים שמתקופת הרנסנס, הכל יהיה מאוד פנסי שמנסי ויפה כזה, וארכיטקטוני ופסלים ונעמם.
בכיף.
כן, מאוד יפה. אנחנו מגיעים למאה ה-19, המאה הכי שווה.
כן.
ערים גדולות, מתחיל תיעוש.
תעשייה.
תעשייה, מלא אנשים מגיעים. כמה שיש לך יותר אוכלוסייה, יש לך יותר מחלות. כולם אחד בתוך התחת של השני.
כמה שיש לך יותר מפעלים, יש לך פחות מקום לקבור.
נכון. ואז אומרים, אוקיי, צריך מקום יהודי לבתי קברות. עכשיו, הרעיון של יצירת בתי קברות מודרניים, כמו שאנחנו מגיעים עכשיו, כמה אנשים חשבו על זה, אבל הכי משמעותי היה אדם שקראו לו אדולף נפוליאון דידרון, בחור צרפתי.
כמה שמות נהדרים יש לו בבת...
אדולף נפוליאון.
כן, כן, שמות מאוד, שמאוד קל לזכור.
נכון.
מאוד קל לזכור, ואת גם יודעת להגיד אותם נכון.
כן, כי זה איזה שמות שאתה ככה מתגלגלים לך על הלשון.
בקלות מאוד. כן, מה שלמה.
אז דידרון היה ארכיאולוג, בהיסטוריון, שהתעסק בעיקר באומנות. בחור צרפתי. והמחקר שלו בעיקר התעסק באומנות הקבורה, בשיטות קבורה. והוא מאוד כעס, שמה זאת אומרת, כל הבתי קברות הסופר מוזרים האלה שלכם מאוד צפופים, הם לא סניטריים, הם נמצאים על שטחים עירוניים בתוך פריז, מביאים מחלות.
אין לי מקום למתוח את הרגליים.
כן, לא הגיוני. ואז דידרון פיתח רעיון לבית קברות חדש, וככה בנו את פרלשז בפריז, ב-1804.
אוקיי.
וממנו התחילו להעתיק בעצם לבתי קברות אחרים. עכשיו, איך נראה הפרלשז הזה? זה פשוט פארק.
אוקיי.
פארק עם קברים ועם מוזלאומים. ואנשים היו הולכים לשם לשבת לשתות קפה, לטייל בפארק. זה הפארק.
ברור.
עם קברים.
ברור.
אז כאילו, כל פעם שאני אומרת לך שאני הולכת לטייל בבתי קברות עתיקים, הם בדרך כלל כאלה, הם פארק.
אוקיי.
עם קברים.
את לא הולכת לשבת על מצבות וכאילו לקריסיאנסים.
לא, את מטיילת, יש לך כזה עצי אשוח יפים וכזה פרחים וגינות ומדשאות ובין לבין איזה קבר. כל בסדר. אנשים מתים כזה.
ועגלת קפה. אנשים מתים כזה.
תקשיבי, הלכנו לבית...
יש מלא אנשים מתים בפארק הזה.
הלכנו לבית קברות בהמבורג שהוא ענק, יש לך אוטובוס שנוסע בתוך הבית קברות.
נכון, כבר עשית לו פרי פבליסטי.
והוא מהמם. זה פשוט פארק, גם במינכן. יש לו שם סנאים שכזה רצים, מישהו הולך עם מצלמה, מצלם, מישהי מטיילת עם עגלה, אנשים עושים שם ג'וגינג.
מקסים. תראי, בעיקרון, אם היום תלכי למיידנק, מה שנקרא, גם זה פארק נורא יפה עם כמה מכונות, את יודעת.
פחות פארק.
כזה, לא נכון.
פחות פארק. אני אגיד לך גם למה. יש שם פחות עצים, ואת לא יכולה להגדיר את זה בתור בית קברות, כי אנשים לא נקברו שם במטרה להיקבר שם, ולא היה טקס.
יש לך אר אפר.
לא היה טקס.
יש מספיק אנשים מתים שם.
זה אתר קבורה.
Well,
מה לימדתי אותך? את לא מקשיבה.
כן, אבל...
אני מלמדת אותך דברים.
כשהייתי ב... אני משכילה, אני פה להשכיל. כשהיינו במסע לפולין, אז אני זוכרת כאילו כמה... יש לך שם כאילו כמה... כמו מצבות כאלה, סמי, זה לא בדיוק מצבה, זה יותר אולי אנדרטאות או כאלה, כן, יש שם זנב. אז אני זוכרת שעשינו שם כזאת ציור, וזה היה בדיוק ב-31 באוקטובר, ואני זוכרת את זה כי זה הלווין, ומסתבר שזה גם נחשב ליום המתים בצ'כיה, דיברנו על זה, אז הפארק, כאילו, הפארק, המחנה ריכוז, השמדה, whatever, היה סגור, כאילו את לא יכולה, את יודעת, להיכנס לצריפים או לראות ממש מה שאת תראי ביום יום, אבל כן, את יודעת, עשינו סיור בחוץ והלכנו להר אפר ועשינו שם איזשהו טקס כזה, קראנו מילים, whatever. וראינו שם פשוט אמא עם ילדים מסתובבים שם כאילו זה פארק לכל דבר על אופניים, ואחד הילדים התחיל לטפס שם על אחד האנדרטאות ששמו, וכאילו, האמא הייתה לגמרי סבבה עם זה, מבחינתה זה עוד יום להתרלי לטייל בפארק, ורק אז היא כנראה קלטה את חבורת היהודים שמסתובבים לה.
עם דגלים.
לידה.
עם דגלים של אנרכיסטים, אני מבקשת.
לא זוכרת אם היינו עם דגל, אבל כן, כאילו, בוא נגיד שכולנו נעצנו בעיניים מספיק, כדי שהיא תגיד לילד שלה לרדת יפה מהאנדרטה ולהמשיך לטייל. בוא נצא. בוא נצא. אבל כאילו, כן, מבחינתה, את יודעת, זה יום-יום, יש לך בתים שבנויים סביב זה. וכשאת יוצאת עם הילדים שלך לטייל בפארק לאופניים, את הולכת למיידנק, כאילו, האר אפר עם האנשים המתים,
כן,
לא
אבל
מפריע להם
מדכא.
יותר מדי כנראה.
זה בתי קברות יפים.
מאוד מדכא.
זה בתי קברות ממש משווים, כן. בגלל זה שבמינכן הוא גם נמצא מול בית חולים, הם היו מאוד פרקטיים.
כנראה שהסיבה שאנשים שם, לפחות כנראה רובם הגדול, לא נרצח,
את לא יכולה לדעת את זה בוודאות, אבל...
מוסיף. אמרתי רובם הגדול. אחרת זה היה נראה קצת אחרת. אבל כן. בכל מקרה.
כן. אז בקיצור...
לטייל בבתי קברות.
כן. זה ככה בערך הגענו לבתי קברות המודרניים באירופה. בוא נראה איך ביפן, כי אני אוהבת את יפן. אז אמרתי, אני אחקור ביפן, כל השאר לא מעניין אותי שאר המדינות. מי שרוצה, שיחקור לבד.
כן, שימותו שאר המדינות. כן.
בקיצור, ביפן כל השיטות קבורה הן קשורות לשינטואיזם, כמובן, שבזמנו לא היו קוראים לזה שינטו, זה היה פשוט אמונות עממיות כאלה ואחרות שהתגבשו לשינטו.
פגניות.
כן. עכשיו, למתים יש השפעה מאוד חזקה על האנשים שנשארו בחיים. וצריך לשמור על קשר מאוד חזק עם האבות הקדמונים. אז את עושה להם טקסים ומנחות, אז יש לך המון אתרים יהודיים לקבורה. וביפן העתיקה מה שהם היו עושים, הם בדרך כלל היו שורפים את הגופה עם איזושהי חבילה של כזה אורז או אוכל, כדי שיהיה לו מה כזה לנשנש בעולם הבא.
שלא יירב.
כן, שלא יהיה רוח רעבה, וזה מאוד מסוכן, דיברנו על זה. והם היו מסמנים את הקבר או סימני אבן כאלה או פשוט לוח עץ. עכשיו, במאה השישית והשביעית מגיע בודהיזם ליפן, שמשתלב גם עם האמונות העממיות שהיו להם שם, ואז טקסי הקבורה שלהם בעצם משתכללים, וגם הקברים ואתרי הקבורה נהיים הרבה יותר גדולים, הרבה יותר מאותרים. בעיקר את יכולה לראות את זה בקרב האליטה. כאילו, את תלכי נגיד לקברים של כל מיני קיסרים, או אנשי הצולה כאלה ואחרים, אז יהיו להם קברים מאוד מאוד מפוארים, וזה בעצם מגיע מהבודהיזם, כשהוא הגיע ליפן. עכשיו, באדו, שזה המאה ה-17, עד המאה
ה-19,
מתחילים לצאת סוגים חדשים של בתי קברות. הם נקראים בוצ'י קונדן, שזה בעצם בית קברות קהילתי.
קורה?
כן. עד אז לא...
גם הקהילה צריכה להיקבר.
כן. אז הם היו ממוקמים.
כן,
מחוץ לאזורים עירוניים, כי התחילו להיות הרבה יותר ערים גדולות, ולא כולם כבר גרו בכפר, והיה צריך למצוא מקום איפה לקבור את כולם. אז מי שרצה יכל להיקבר שם, בלי קשר למעמד חברתי, או איזושהי השתייכות דתית, למרות שכולם היו די, או בשינטו, או בבודהיזם חזק. ובעצם עד עכשיו את יכולה לראות בכל הבוצ'י קונדן האלה קברים עתיקים ממש, של כאילו משפחות של דורות על דורות על דורות. כי הרי יפנים איך הם קוברים? יש להם קבר אחד לכל המשפחה, שורפים ופשוט מכניסים את הקדים.
מוסיפים.
מוסיפים.
עושים טטריס.
כן. תקשיבי, זה מאוד חוסך מקום.
זה בטוח.
זה חוסך מקום. יש לך קבר אחד לכולם.
ואת לא צריכה לחשוב על מה את עושה אחר כך.
כן. זה ממש ממש חוסך מקום.
הרי יש לך מקום יהודי.
יפ.
כן.
עכשיו, אם דיברנו על בתי קברות, בואי נזרוק גם כמה מילים על שודדי קברים.
אה, חשוב. כן.
כאילו אפשר לעשות על זה לגמרי פרק שלם, אז אם תרצו, אבל אנחנו בכמה משפטים זריזים כזה, לפני שנעבור לחלק הכיפי.
חלק האומנותי.
כן, חלק האומנותי. אז ב-1832 חוקק באנגליה וסקוטלנד חוק האנטומיה.
אוקיי.
מה החוק הזה בעצם אומר? שבתי ספר לרפואה יכולים להשתמש בגופות רק של פושעים שהוצאו להורג.
אוקיי.
כן. כלומר, את לא יכולה לקחת אנשים שסתם מתו. לא הלך מספיק גופות.
אז?
היו שודדים גופות מקברים ואומרים, כן, זה פושע, ואף אחד לא בדק את זה. באוניברסיטאות היו משלמות...
כן, אף אחד לא פתח את הקבר כדי לבדוק את זה.
כן, באוניברסיטאות היו בעצם משלמות כדי לקנות הגופות האלה. זה הפך לעסק מאוד רווחי, היו לך מלא כנופיות שהיו גונבות גופות כדי למכור לבתי ספר לרפואה. כנופיה אחת מפורסמת הייתה כנופיית ברק וחר בסקוטלנד, היא הייתה לא מספיק גונבת. היא הייתה רוצחת אנשים, ואז מוכרת את הגופות שלהם. לאנטומיה, כן. אבל מצד שני, היא בטח תרמה המון מה שנקרא לחקר הפורנזי של גופות.
כאילו, זה מעניין, כי כשאת אומרת שודדי קברים, הדבר שעולה לראש, תלעת, כאילו, כמו שגם אמרנו בטקסי קבורה, ואמרנו וזה, וכאילו היית קוברת בדרך כלל אנשים עם איזה שהם חפצים... חפצים יקרי ערך, באיזה שהם תכשיטים יפים.
לא את הגופה עצמה.
זהו, אז כשאת אומרת שודדי קברים, המחשבה שלי אומרת, זה כאילו הם שודדים כדי לקחת כל החפצים היפים ולמכור אותם בשביל כסף.
כן.
אבל לא, הם רוצים את הגופה. מה הם עשו עם כל שאר הדברים? אני מניחה שהם לקחו אותם.
ברור שהם לקחו אותם.
אבל זה היה כאילו, זה היה סייד גיג, זה היה כאילו בנפיט.
כן.
לא, לא העסק הראשי שלהם.
העסק הראשי הגופה, ותקשיב, אנשים היו עושים לזה מלא כסף. כאילו, אז כמובן התחיל להיות משמר, שהיה מגן על בתי קברות, וכזה כלובים שהיו שמים על קברים, את יכולה לראות את זה נגיד בבית קברות באדינבורו, שיש לך כלובים כאלה. בהתחלה חשבתי שזה כזה, הם פחדו מאיזה מתקפת זומבים.
שלא יברחו חלילה.
כן, אבל זה פשוט שלא יוציאו אותם בניגוד לרצונם. מהסליפינג צ'יימבר.
מפתיע שזה לא הייתה המחשבה הראשונה שלך. הראש שלך ישר הלך לזומבים.
ברור. שהם פחדו מאפוקליפסת זומבים.
חכמה ומחכה ליום מדהים. כן. כן, מחכה ליום מדהים.
וטוב, עכשיו אנחנו עוברים לחלק האמנותי. זה היה החלק ההיסטורי. ובואו נדבר על כל מיני רוחות שמסתובבות בבתי קברות. כי כמובן, אם יש לך בית קברות, יהיו שם רוחות.
אז יש שם רוחות.
כן. עכשיו, דבר אחד ששכחתי להגיד לפני ש... נעבור לרוחות, הרי אמרנו בתי קברות היו ממש פארקים. הם גם מעצבים אותם שירו כמו פארקים וזה. עם הזמן, בעיקר בתחילת המאה ה-20, התחילו לבנות פארקים ציבוריים, שבעצם החליפו את הבתי קברות. בגלל זה יש לך נגיד הרבה בתי קברות שפעם היו נגיד מאוד יפים ועכשיו הם נטושים. פשוט כי בוטל יום ספורט.
כן, הם פיתלו אותם. קנסל קולצ'ר.
בתי קברות רדופים. דיברנו על האישה בשחור מהגרייפריירס קיקיארד באדינבורו, ויש שם עוד רוח שרודפת את הבית קברות הזה, של בחור שנקרא ג'ורג' מקנזי. והוא היה שופט ממש אכזרי, גם מהמאה ה-17, והוא נקבר שם בקבר לא מסומן. והאגדה אומרת שאם תטיילי שם בלילה, אז את יכולה ממש להרגיש נוכחות מרושעת, ואם לא תיזהרי, אז הוא יכול גם לתקוף אותך.
לא, לא רצוי. אני באופן כללי לא מעודדת אנשים להסתובב בבתי קברות בלילה, כאילו אתם לא אימויים.
אני גררתי את אילנה. אני גררתי את אילנה לסיור רוחות בלילה בבתי קברות בסקוטלנד. אני מאוד נהניתי, לא נהנית.
צריכה לעשות גירוש שדים.
אני ממש נהניתי.
כל המשפחה שלכם צריכה גירוש שדים.
אני ממש נהניתי, זה סופר כיף.
אז תלכי לבד, מה את סוחבת הילדה המסכנה איתך? מה היא עשתה לך?
אמא שלי לא רצתה לבוא איתי. היינו, נסענו, אני אמא ואילנה. אמא לא רצתה, אז אילנה נשארה.
אני יכולה להבין למה אמא לא רצתה. היא לא צריכה את המוג'ו הרע הזה בבית שלה?
אמא שלי הייתה ארכיאולוגית. היא התעסקה באתרי קבורה כל הזמן. היא לא מתרגשת מזה.
זה לא אומר שהיא רוצה להסתובב בבתי קברות בלילה.
בטח שכן.
כמו רוב האנשים הנורמליים.
בטח שכן.
לא.
כן.
לא נראה לי.
יש לנו את בית קברות מספר אחת, כך הוא נקרא, בסנט לואיס בניו אורלינס. עכשיו, הוא רדוף על ידי הרוח של מרי, עוד מרי, יש מלא מרי. יהיה פה המון מרי, לא יודעת למה לכולם קוראים מרי. מרי לאו, ומרי לאו הייתה כהנת וודו ממש מפורסמת, שקבורה שם. ואם את תטיילי שם את יכולה לראות את הרוח שלה מניחה מנחות ליד קברים של כל מיני אנשים שקבורים שם, פשוט בטיילת וכזה מניחה פרחים מנחות
מאוד יפה מצידה.
כן, כן,
לא מובן מאליו.
יש גם בית קברות באילנוי שנקרא Resurrection Cemetery in Justice, בית קברות לתחייה בצדק. הוא רדוף על ידי רוח של אישה צעירה שקוראים לה
מרי.
נכון. עכשיו, מרי נהרגה בתאונת דרכים בשנות ה-30 של המאה ה-20. ומה שמרי עושה, היא נוסעת בטרמפים לאורך הכביש, שסמוך כזה לבית קברות, וברגע שהם עוברים ליד הבית קברות, היא פשוט נעלמת.
מקסים.
כן, כן, כן. היא סופר, היא גברת נחמדה.
כן, גברת שעושה את כיף לב.
יש לנו את בית קברות הייגט בלונדון. והבית קברות הזה גם ממש מגניב, יש שם מלא ארכיטקטורה גותית כזאת וזה, וכאילו גם צריך ללכת, כשהייתי בלונדון אז פריימובסקי לא רצתה ללכת איתי.
מפתיע.
לבקר בבית קברות.
מאוד מפתיע.
פעם הבאה שאני אהיה בלונדון, אני בטח אקח את קירי לעשות איתי טיול בהייגייט.
שיהיה לו בהצלחה.
בקיצור, יש שם, אומרים שהבית קברות הזה רדוף על ידי ארפד. כן. פעם ראשונה צפו ברוח שלו בשנות ה-70 של המאה הקודמת. אז כשאת מטיילת שם, יש שם כאילו, א' כל יש מלא רוחות שרודפות הבית קברות העתיק הזה, אבל הכי מפורסם הוא באמת הארפד. אז תיזהרי. אל תהיה לי שם בלילה.
מאוד מפתיע שיש הרבה רוחות שרודפות בית קברות. לא כן, הייתי כן. מנחשת שזה יהיה מקום שיהיה רדוף ברוחות.
כן, כן. אז בקיצור, הדמות של הארפד הזאת בעצם הוא איש גבוה, mm-hmm. עם עיניים לבנות,
okay.
בשיער כאה. Mm-hmm. והוא פשוט בוהבך, לא עושה כלום. הוא מסתובב שם בבוהבך.
אז למה הוא מסוכן? הוא פשוט מסתכל עלייך כל הזמן?
כי הוא ארפד.
הוא גורם לך להרגיש רע עם עצמך? הוא בוחן את הדימוי העצמי שלך?
כנראה.
זה מה שרע בו?
אני לא יודעת. אולי זה מלחיץ אותם שעיניים שלו לבנות.
כנראה. וזה כן. שהוא מסתכל עלייך במבט שופט, כנראה.
יש מצב. עוד רוח שיש לנו בהייגייט היא הגברת הלבנה. זה רוח של אישה בסמלה לבנה. מפתיע.
קורה.
והיא משוטטת. בבית קברות. ואומרים שזו אישה שהוצאה להורג אחרי שהוא שמע בטעות ברצח. והיא מסתובבת שם ומחפשת את מי שבגד בה. כן. עכשיו יש גם מה שנקרא עוד דמות שמטיילת שם בהייגייט. זו דמות שהיא מכוסה תכריכים, והיא תמיד עומדת ליד הקבר של יוליוס בר, שהיה איש עסקים, והוא קבור במוזלאום ענק כזה. חלק אומרים שהדמות היא הרוח של בר עצמו, שמסתובבת שם. חלק אומרים שזה כנראה אחד המשרתים שלו שהוא הרג, כאילו אחד הבטלרס או משהו כזה. כן, אבל את לא יודעת. אי אפשר לדעת.
אי אפשר לדעת.
כן. עכשיו, בית הקברות, Bachelor's Grove, במידלוטיאן, מידלוטיאן, באילנוי.
אוקיי.
הוא אחד מהבתי הקברות הכי רדופים בארצות הברית. שהתגלו בו הכי הרבה תגליות של רוחות רפאים ודברים כאלה. מה את יכולה למצוא שם? את יכולה לשמוע קולות של כרכרה ולראות כרכרה רתומה לסוס. יש שם אישת רפאים שסתם מסתובבת בשטח ומסתכלת בפנן שלה.
כמו שרוחות עושות.
כמו שרוחות עושות. יש לך ילדה, ילדת רפאים, שהיא טבעה באגם סמוך, והיא מסתובבת שם ומחפשת את המשפחה שלה.
לגיטימי.
כן. גם פה יש לך אישה שתופסת רמפים ונעלמת בדיוק שעוברים ליד הבית קברות.
מדהים.
כן. מה שנקרא, ועוד ועוד ועוד.
אני אוהבת שאת אומרת מה את תוכלי למצוא שם. אני בטוח לא אמצא שם שום דבר, ואת יודעת למה? כי אני לא אסתובב בבתי קברות.
למה? למה? את מפספסת.
כי מה יש לי לחפש שם?
לא התחיל ממש מבול בחוץ, ולא הבנתי למה היה לי קפיצה בווליום של ההקלטה.
האמת שאצלנו בינתיים שקט. היינו אומרים לצאת להקליט היום, להקליט אני אומרת לצלם היום, אבל גשם מדי ולא בא לי למות, אז ולא בא לי להרוס ציוד מאוד יקר של צילום שיש לו רק חודשיים. אז
כן, לא מומלץ.
דחינו את זה. דחינו את זה לשבת הבאה במקום.
בקיצור, בטיול הבא שלי, שתבואי איתי לטייל בבתי קברות.
כן, לא אני.
את תבואי. הנה כמה אמונות טפלות שיעזרו לך לא להחזיר איתך רוח רעה הביתה.
שום בצל מלח מים?
גם, אבל. נכון, אסור לשרוק בבית?
נכון.
גם בבתי קברות.
כי אז אני אעיר את המתים?
לא. כי אז השריקה שלך יכולה למשוך את תשומת לב של הרוחות הרעות, והם יעקבו אחרייך הביתה.
לא בא לי, תודה.
לא. אסור ללכת אחורה בבתי קברות. כן.
כי מאחורייך תהיה רוח?
מה?
כי מאחורייך תהיה רוח?
לא. אם את מפנה את הגב לבתי קברות או למתים, זה חוסר כבוד.
נכון.
וזה אנרגיה שלילית. כלומר, ברגע שאת יוצאת מבית קברות, את צריכה לצאת עם הפנים שפונים לקברים. כי אחרת את מזלזלת במתים אם את הולכת אליהם עם הגב.
הסטן שלי את צריכה לצאת מבית קברות כאילו את הולכת מהכותל.
כן, בדיוק. בדיוק ככה. כן.
אוקיי.
אסור לך לדרוך על קבר, כי את יכולה לזמן את רוחו של הנפטר, כי זה לא מכבד.
כן. בשביל זה אני לא צריכה אמונות תפלות, אני יכולה להניח לבד שזה לא מכבד.
כן. אם את מטיילת בבית קברות, אסור לך לעשות אשת לוט ולהביט אחורה.
כן, אוקיי. גם בבית קברות עצמו, לא רק ביציאה.
גם בבית קברות עצמו. לא, את יכולה ללכת בפנן שלך בבית קברות, אבל לא לעשות אשת לוט ולהסתכל אחורה.
אהה, כי תהיה שם רוח שתרדוף אותך.
בדיוק. כי את כאילו מסמנת לרוח לעקוב אחרייך ולבוא איתך. כי את כאילו מחפשת אותה מאחורייך.
לא, תודה.
כן. עכשיו, אם יש לך איזושהי רוח ככה שנתפסה עלייך, את יכולה פשוט ללכת לקבר שלה ולהניח פרחים, ואז זה מפייס אותה.
איך את יודעת איזו רוח זאת אבל?
אם אצלך לגלות. אם אצלך לגלות. אם היא ענתה לך.
אוקיי. כי אני בטוחה שהרבה רוחות ישמחו, זה כזה, הזדהה, מה אני אצעק עליה? וואקף וואקף, כאילו, עצור והזדהה? מה אני אעשה עם הרוח? איך אני אדע לאיזה קבר ללכת? וזה למה אני לא מסתובבת בבתי כפרות, כדי לא לעשות נוער מעצר חשוד על רוח.
רוחות זה כיף.
תלוי את מי שואלים.
מאוד כיף. אם את רואה חתול שחור, בבית קברות, מזל רע, כי הם מקושרים למכשפות וכולנו יודעים שזה רע.
נכון.
כן. אל תבואי לטייל בבתי קברות בשעה אחרי 12 בלילה.
אין לי סיבה, תודה.
כן, כי חצות זה הזמן הצף.
שבין החיים למוות.
בדיוק. אז הם הרבה יותר פעילים בחצות. כן.
That's a no thank you.
אם את מטיילת כבר בבית קברות, את צריכה ללכת עם, את כן, את צריכה ללכת עם הידיים בכיסים או לגעת בכיס שלך, ואז אף רוח לא תבוא איתך הביתה.
אני חשבתי שזה בשביל שהרוח לא תגנוב לי את הפלאפון, אבל סבבה.
לא, 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 היא לא תבוא איתך הביתה.
אוקיי. אני חושבת שלא תגע לי בטלפון.
אם את שומעת קול של פעמון בבתי קברות, זה אומר שעומדת להופיע רוח חפאים.
זה לא בלדי מרי? שצריכה שיצילו אותה?
לא, לא. אוקיי. זאת אומרת שיש סיכוי שאיפשהו בקרבת מקום תופיע רוח חפאים, בבית קברות אם את שומעת שם פעמון.
או שפשוט השעה אחת והכנסייה הקרובה מצלצלת, זה גם אופציה.
גם אופציה. בקיצור זה, אבל זה כל מה שהיה לי, להגיד לבתי קברות.
מדהים. אז תהני לך, אל תחזירי את החורכות הביתה.
לא, את תהיה עכשיו בטיול בנורווגיה, ואת צריכה ללכת. לעשות טיול רוחות בבית קברות.
לא. כן. אנחנו כן אמנם נסתובב בהרבה אזורים שזה כזה ויקינגים עתיקים, ואנחנו גם נהיה במה שהיה פעם העיר בירה של הוויקינגים, אבל אני לא הולכת לחפש לי שם איזה שם, למרות שאת יודעת, אם אני אמצא איזה אאוטלנדר כזה, איזה ויקינג שיעקוב אחריי הביתה, ואז אני אחזור בזמן ויהיה רומנטי, ולפחות הוויקינגים לעומת הסקוטים היו נקיים בתקופה שלהם, אז כאילו... זה אני לא אתנגד, אני לא אתנגד.
בבתי קברות, תלכי לטייל בבתי קברות, נכון? חתול, חתול, חתול. הנה היא באה איתי גם לטייל, תבואי איתי לטייל בבתי קברות, כי הנה היא גם בה.
אני לא חושבת ש... בטח שכי. לא, לא, היא זורמת איתי, זורמת איתי. ברור, כי את עושה לנעים בראש.
אך, למה את נושכת אותי אבל?
כי היא לא רוצה ללכת לבית קברות.
היא רוצה לבוא לטיול בבית קברות.
גם אני הייתי נושכת אותך אם הייתי שם.
הנה, אילנה זרמה איתי לטיול בית קברות, והיא שרדה כדי לספר.
והיא סבלה. והיא סבלה.
לא, היא שרדה כדי לספר, ככה שזה לא כזה נורא.
את אמרת שהיא לא נהנתה, אז היא סבלה.
היא שרדה כדי לספר. קירי לה הייתי בשני טיולי בית הקברות, והוא מאוד נהנה. צילמנו שם סנאים, זה הכיף.
סנאים אפשר לצלם גם בפארקים שאין בהם קברים.
בפרינצס גרדן, במרכז אדינבורו, זה פארק עצום, יפהפה. מטיילת. פתאום פה יש קבר, שם יש קבר, וזה לא נחשב כאילו בית קברות, אני לא ידעתי, פתאום אני רואה מלא קברים.
סתם הם התעצלו כאילו להגיע עד הבית קברות, אז הם אמרו, אני נראה לי אני אצור פה.
כן, פה נראה לי נוח. יש לך מלא קברים עתיקים. נכון, כן.
בכל מקרה, כל אחד והתחביבים שלו, לא שופטת, תעשו את הבחירות המושכלות שלכם, ואני מעדיפה לא לריב עם המתים, אני סבבה.
את לא צריכה לריב איתם, את מכבדת אותם, את באה כאילו להסתכל עליהם, כאילו הם מוזיאון. מה אתה מכבד מזה? מסתכלת, מתלהבת מהמצבות שלהם.
אני לא חושבת שהמתים מטרתם להיות מוזיאון עבור אחרים.
בטח שכן, זה נקרא ארכיאולוגיה.
כן, אבל זה כזה של הפעם, זה לא של ה-20 שנה האחרונות.
הם גם של הפעם, אני לא הולכת לבית קברות מודרני, אני הולכת לכזה אנשים שמתו ב-1800 ומשהו.
זה עדיין קרוב מדי בפעם, זה לא ארכיאולוגיה אם זה 1800, ארכיאולוגיה זה מסופוטמיה. דברי איתי על קברים במסופוטמיה.
לא, קברים במסופוטמיה הם לא יפים.
עוד איזה 1000 שנה, אני לא אשפוט אותך על זה שהיית בבית קברות באדינבורו.
עוד 1000 שנה לא יהיה אכפת לך.
זה נכון. אז אני אקרא לזה ארכיאולוגיה.
בקיצור, כן, אנחנו תעשו טיולי קברים. זה כיף.
כל אחד והבחירות שלו. תהנו, לא שופט. פשוט נמנע.
זה מה שאני ממליצה. אני ממליצה לעשות טיולי קברים. ותפסיקי לנשוך אותי.
חקוניה לא מסכימה איתך.
לא, את רואה?
מגיע לך.
חתולת תחת. בקיצור, תהיו חזקים, תהנו, אל תמותו. ואם כן, אני אלך לבקר אתכם. אבל רק כאילו אם זה יהיה קבר יפה של מנצ'סטר.
אבל רק עוד איזה 100-200 שנה.
משהו כזה, כן. שזה יהיה שווה.
שזה יהיה שווה.